שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק. והיום הפרק מעניין בעיניי במיוחד, גם שונה ממה שעשינו עד היום. אני משוחח עם מומחה בתחום שרוב הישראלים לא ממש מכירים. זאת אומרת, שומעים עליו, מדברים עליו הרבה מאוד פה בארץ, אבל לא ממש יודעים מי נגד מי שם, מה זה בדיוק, איך אוכלים את החיה הזאת. היום אנחנו נדבר עם מומחה שמכיר מבפנים, ממש מקרוב, את איראן. כן, אותה איראן של הסכם הגרעין, של האיום הקיומי על ישראל, של הקורים הגרעיניים, של הסכם הגרעין, האיראן שאנחנו כל כך נרתעים וחוששים מפניה, אבל אתם יודעים, מדובר במעצמה אזורית מאוד מאוד רצינית, 85 מיליון תושבים, היסטוריה ארוכה מאוד באמת. איראן היא דבר הרבה יותר גדול ממה שאנחנו בדרך כלל חושבים שהיא. אז האורח שלי היום הוא דוקטור רז צימת, הוא מומחה לאיראן, הוא עובד במרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב, וגם במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, הוא בעל תארים שני ושלישי בהיסטוריה של המזרח התיכון מטעם אוניברסיטת תל אביב, בתחומי מחקרו המרכזיים הם פוליטיקה, חברה ומדיניות חוץ ברפובליקה האסלאמית של איראן. אני נתקלתי ברז לפני יותר מעשור במסגרת פרויקט עיתונאי אחר שעשיתי, הוא כתב לנו כמה מאמרים, והיה לי ברור שבאיזשהו שלב אנחנו נשוחח כאן בפודקאסט, וככה יצא שממש לפני כמה ימים קיבלתי הודעה מהוצאת הספרים רסלינג, שדוקטור צימת, רז צימת, עומד להוציא, או שכבר הוציא, ספר חדש שנקרא איראן מבפנים, והם בפירוש הציעו לי לסקר את הספר, לראיין את מחברו, וזה יצא ממש מושלם. רציתי לדבר עם רז, רז שמח לשוחח איתי, ויצא שיחה ממש מרתקת. אז לפני שנעבור לשיחה עם רז, אני אזכיר לכם את האתר החדש של הפודקאסט, pod2v.com, אתר שבעצם מרכז את כל הפרקים שעלו עד עכשיו, כמעט את כל הפרקים, אבל הוא מחלק אותם, הוא ממיין אותם לפי הנושאים, יש לנו 6 ערוצי תוכן שונים, יש בו גם כמובן מקום למאמרים ולתגובות ולתרומה מי שרוצה, אז לגבי האתר, אני גם אזכיר לכם את המייל שלי, זה polak.tuvi בג'ימייל, polak.tuvi בג'ימייל, ואחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression כרגיל, נעבור לשיחה עם דוקטור רז צימת. ואני שמח לארח, כמו שאמרתי קודם, את רז צימת, דוקטור רז צימת, דוקטור מומחה להיסטוריה של המזרח התיכון. שלום רז, מה שלומך?
שלום שלום, מצוין, תודה.
אז אנחנו נפגשים לרגל ההוצאה הצפויה, או שכבר יצא לאור, של ספר שנקרא איראן מבפנים, ספר שאתה כתבת בהוצאת רסלינג, והאמת שאנחנו נתקלנו קצת רחוק בימיי כפאונדר ועורך ראשי של מגפון לפני יותר מעשור, וכתבת לנו כמה מאמרים אז, וסימנתי אותך כבר מזמן כאורח מאוד רצוי, ותכננתי לארח אותך, ויצא ממש טוב שעדכנו אותי שיש ספר חדש, כי יש לי ערוץ חוץ מאוד פורה בפודקאסט הזה, ואנחנו מדברים גם על איראן, ואתה מתעסק עם איראן, והספר הוא איראני בפנים, אז יצא ממש טוב, כי נוכל גם לקדם את הספר, וגם קצת להתעדכן ולשמוע ממך על איראן מבפנים, אם נרצה או לא.
מבפנים גם מבחוץ.
אנחנו מסתכלים עליו בחוץ, כן, אני יודע. אז אולי נתחיל בחדשות האחרונות, ואחר כך נפליג לאן שהשיחה תיקח אותנו. בחודשים האחרונים, עוד לפני שהתחיל המשבר בין רוסיה לאוקראינה, המתקפה של רוסיה על אוקראינה, נשים את זה כמו שזה, התקיימו שיחות במטרה לחדש את הסכם הגרעין, לחזור להסכם הגרעין, או לעשות הסכם חדש, שיחות שהתקיימו בווינה, וכמו שהסבירו לי, זה לא שיחות ממש ישירות, אלא בחדרים נפרדים, לפחות בין האמריקאים לאיראנים, וכל הזמן היה מין דיבור כזה של back and forth, מתקדמים, אוטוטו הסכם, האמריקאים כן הולכים all in על העניין הזה, ואז התחיל הסיפור עם רוסיה, ויכול להיות שרוסיה שמה שמה ברקסים, בשביל איכשהו to capitalize על משהו מתוך הסיפור הזה, בואו תשים אותנו, אנחנו יודעים שכרגע זה בהולד, קצת התכונים על מה שקורה שם עכשיו.
והסיפור הזה של המסע ומתן הוא באמת מה שנקרא סיפורם של שלושה עיכובים. זה, למעשה אנחנו כבר מציינים בימים אלה כשנה לחידוש המסע ומתן.
בעצם מאז שביידן פחות או יותר נכנס לעניין.
כן, כן, בדיוק. למרות שביידן נכנס עוד קודם לכן, וזה בעצם היה העיכוב הראשון, זאת אומרת, היו...
כן, אמרתי נכנס לעניינים, ולאו דווקא נכנס לתפקיד, שני דברים שונים.
כן, אבל היו ציפיות, אני חושב, גם אצלנו, בוודאי באיראן, שברגע שביידן נכנס לתפקיד, אז הכל משתנה, זאת אומרת, ארצות הברית זונחת בעצם את מדיניות מקסימום הלחצים של טראמפ, כי הרי... ביידן בעצמו ויועציו ומקורביו הודו שהמדיניות הזו לא הלכה על פי המתוכנן, זאת אומרת היא ללא ספק, ונוכל לדבר על כך אולי בהמשך, היא בוודאי השפיעה לרעה על מצבה של כלכלת איראן והחריפה את המשבר הכלכלי, אבל היא בוודאי לא ממשה את היעדים הפוליטיים שעמדו בבסיסה, איראן לא נכנעה, איראן לא הקפיאה את תוכנית הגרעין, לא הסכימה לוויתורים נוספים, אלא להפך, היא רק העיצה את תוכנית הגרעין שלה, ולכן לכאורה היה ברור שברגע שביידן נכנס לתפקיד, הכל משתנה, וזה לא קרה, זאת אומרת, בעצם לקחו חודשים ספורים אחרי הבחירות, וגם אחרי שביידן נכנס לתפקיד, עד שהמסע ומתן התחדש, נכון, אמרת נכון, זה מסע ומתן שלא מתנהל בין איראן לבין מה שמכונה P5 plus 1, כלומר חמש המדינות הקבועות, החברות הקבועות במועצת הביטחון בגרמניה, משום שהאיראנים אמרו, אנחנו איננו מוכנים לשאת ולתת באופן ישיר עם ארצות הברית, ולכן מה שקורה זה סוג של, זה די דומה למסע ומתן שאנחנו מנהלים מדי פעם עם החמאס, כלומר לא יושבים יחד, מעבירים מסרים, אבל זה עובד, זאת אומרת, אז העיכוב הראשון באמת נמשך כמה שבועות, כמה חודשים עד שביידן נכנס לעניינים והמסע ומתן התחדש. ואז נראה היה שהדברים מתקדמים, אני מזכיר שבאיראן אז שלטה הממשלה הקודמת של הנשיא רוחני, שהוא ללא ספק היה לא רק מהתומכים המובהקים של הסכם הגרעין, אלא בוודאי הוא היה מהיוזמים המקוריים של ההסכם.
רק אני זוכר, תן לי להיזכר, אורן זריף, אני מראים, זריף היה שר החוץ,
מאוד
מפורסם שהסתובב בטרקלינים כל הזמנים.
כן, כן, ג'וואד זריף היה שר חוץ, זה באמת ממשל שלא הייתי מכנה אותו, ממשל מתון, רפורמיסטי, ליברלי, בוודאי שלא, אבל זה בהחלט הצמד הזה של רוחני וזריף נחשבים להרבה יותר סנטריסטי, מה שנקרא, יותר אנשי מרכז.
וזה אחרי התקופה המאוד מוזרה של אחמדינג'אד, אם אני זוכר.
כן, בדיוק, זאת אומרת, רוחני, כשהוא נבחר ב-2013 לאחר אחמדינג'אד, כל התפיסה שלו הייתה, אנחנו חייבים לשנות את המדיניות, אנחנו חייבים בעצם לפתור את המצוקות הכלכליות של איראן, באמצעות הסרת הסנקציות, וגשם כך אין מנוס אלא להתיישב ישירות עם האמריקאים, וזה מה שהוביל בסוף, להסכם הגרעין של 2015. אלא שמהר מאוד הסתבר שזה שגם בארצות הברית יש ממשל שמעוניין לחזור להסכם הגרעין, וגם באיראן לכאורה יש ממשל שרוצה לחזור להסכם הגרעין, לא מבטיח חזרה להסכם הגרעין. בדיעבד, למרות שאני הערכתי את זה כבר אז, הערכתי שהסיכויים להשיג הסכם בשלהי הכהונה של רוחני היה ברור ש... הולך לסיים את הקדנציה השנייה והאחרונה שלו, כי באיראן יש מגבלה על שתי קדנציות רצופות של נשיא, ולכן הוא היה אמור לסיים את תפקידו במאי-יוני 2021, ולי הייתה תחושה שחמינאי לא מתכוון לאפשר לו לחזור להסכם הגרעין ולהביא את הסרת הסנקציות, משום שזאת תהיה יופי של מתנת פרידה, אבל לא מסוג מתנות הפרידה שחמינאי היה רוצה לתת לרוחני, במיוחד נוכח העובדה שהיה כבר אז ברור שחמינאי מבקש להכשיר במידה כזו אחרת את הקרקע לבחירתו של מועמד הרבה יותר שמרן, הרבה יותר רדיקלי. ואז זה בעצם הגענו למועד הבחירות באיראן במאי-יוני 2021, ובעצם המסע ומתן נכנס להקפאה מאוד ארוכה. היו כאלה שציפו שההקפאה תימשך שבועות ספורים, אולי עד אוגוסט, כאשר הממשלה החדשה של הנשיא ראיסי תיכנס לתפקיד, בפועל היא נמשכה מעבר לכך, וגם כאשר המסע ומתן התחדש, היה ברור שהסבב, לפחות הסבב הראשון של, של הממשל החדש, הממשל של הנשיא רייסי, של שר החוץ אבדולאיין, שאיך לומר בעדינות, זה לא בדיוק רוחני וזה לא בדיוק זריף, הם הרבה יותר, הרבה יותר שמרנים, הרבה יותר רדיקליים, היה ברור שהסבב הזה יהיה די קטסטרופה, וזה באמת מה שקרה, כלומר האיראנים בעצם חזרו פחות או יותר לנקודת הפתיחה שלהם, כי כאילו לא התנהל מסע ומתן, אבל אז הגיע הסבב האחרון, הסבב השמיני, שלפחות רשמית אנחנו עדיין נמצאים בעיצומו, למרות שחלקו כבר הרבה מאוד חודשים מאז שהוא החל, והאיראנים גילו בפעם הראשונה באמת נכונות הרבה יותר משמעותית להתפשר, כולל ויתורים שלא היה ברור אם הם יעשו, למשל היה העמדה האיראנית המקורית, הייתה אנחנו דורשים שהממשל האמריקאי יסיר את כל הסנקציות שהוטלו על איראן בתקופתו של הנשיא טראמפ, ולא משנה האם אלה סנקציות שקשורות לנושא הגרעין או אינן קשורות לנושא הגרעין. האמריקאים באו ואמרו, תראו, אנחנו בהחלט מוכנים שאת כל הסנקציות שטראמפ החזיר אחרי הפרישה שלו במאי 2018 מההסכם, אנחנו מוכנים להסיר אותן, אנחנו מוכנים להסיר את כל הסנקציות שקשורות לנושא הגרעין, אבל אם למשל ממשל טראמפ הטיל סנקציות על משמרות המהפכה בגין תמיכתם בטרור, בגין הפרת זכויות אדם, אנחנו לא מתכוונים להסיר אותן.
יש כאן, סליחה לפעמים שאני פשוט, אתה יודע, באופן אינטואיטיבי קולט אמירות, למשל משמרות המהפכה זה נראה כמו סוג של עז שהאמריקאים הכניסו ממש באחרונה, אולי לא במכוון, שהכניסו, צירפו את המשמעות המהפכה לרשימת ארגוני הטרור, רק בשביל אולי שיגידו, אוקיי, על זה אנחנו בטרים, ואולי איכשהו זה כן יתניע מחדש את המסע המתן, או שזה לא היה מכוון.
תראה, זה ברור לחלוטין שחלק מהסנקציות שממשל טראמפ הטיל, גם על גורמים שאינם קשורים באופן ישיר לסוגיית הגרעין, הבנק המרכזי, או משמרות המהפכה, או לשכת המנהיג, לפחות בחלקן נועדו באמת, אגב טראמפ לא הסתיר את זה, למנוע מממשל דמוקרטי עתידי לחזור להסכם הגרעין. יחד עם זאת, אין ספק שיש כאן בעייתיות מסוימת, זאת אומרת כוח חוץ למשל שמשמרות המהפכה היה חלק מהדזגנציה, חלק מהסנקציות עוד לפני טראמפ, והעובדה שהנושא הזה עכשיו שוב עולה לשולחן, יש כאן שני הצדדים בעצם יכולים לבוא ולטעון, מצד אחד האיראנים יכולים לבוא ולטעון כמו שהם טוענים, מה אתם רוצים, הצד הזה של טראמפ שהוא הכניס את משמרות המהפכה כארגון כולל לרשימת ארגוני הטרור, זה צד שמלכתחיל לנועד באמת למנוע חזרה להסכם הגרעין, ולכן אנא הוציאו את הרשימה, מצד שני הטענה של האמריקאים, שבא ואומר, תראו, אתם האיראנים הייתם אלה שאמרתם שאינכם מוכנים לדבר בשום סוגיה שאיננה קשורה לנושא הגרעין. אז הנה, אז מה אתם רוצים מאיתנו? איך עכשיו נטפל בנושא הזה שמשמרות המהפכה, כשלכאורה הוא לא קשור בכלל לנושא הגרעיני, הוא קשור לסוגיות אחרות.
כן, אז בשיחות אחרות, ממש בשיחה האחרונה, אחת לפני האחרונות בפודקאסט, דיברתי עם ערן ניצן, והטענה היא, בנוגע למשמרות המהפכה, שלהכניס אותם כבלק, כגוף שהוא לצורך העניין נניח סתם של השוואה שקרובה אלינו, כמו לצורך העניין חיזבאללה כגוף פוליטי בלבנון, זה קצת מופרך, כי משמרות המהפכה יש לה אחיזה, ותקן אותי אם אני טועה, או שקצת אפשר להרחיב על זה טיפה, המעמד והמשמעות של המשמרות האלה באיראן, או לפחות בממשל האיראני, זה דבר גורף. זאת אומרת, להוציא אותם זה בעצם לא לדבר עם איראן, אם אני מבין נכון.
תראה, משמרות המהפכה ללא ספק הם גורם שהם לא רק גורם ביטחוני צבאי, וגם הגורם הביטחוני צבאי הוא לא רק, והוא לא בעיקר, כוח חוץ. אנחנו מכירים בישראל בעיקר את כוח חוץ, בגלל המעורבות שלו בסוריה, והתמיכה בחיזבאללה, והתמיכה בחמאס וג'יהאד האסלאמי, בחות'ים, אבל ברור שכוח חוץ שמשמרות המהפכה, הוא ארגון יחסית קטן במסגרת הארגון הגדול הזה שנקרא משמרות המהפכה, אפילו אם אתה מתייחס רק להקשרים הצבאיים ביטחוניים, זאת אומרת, אתה לוקח למשל את כוחות היבשה של משמרות המהפכה, או את חיל האוויר והתקק של משמרות המהפכה, או את הצי של משמרות המהפכה, הם לא קשורים בהכרח לפעילויות כאלה של חתרנות וטרור, וכפי שציינת, ובצדק, משמרות המהפכה יש גם היבטים שאינם קשורים להיבטים העניינים הביטחוניים צבאיים, למשל הם מאוד מעורבים בכלכלה האיראנית, חלק מהכלכלה האיראנית, ויש הערכות שונות, האם זה 20%, 30%, או יותר מזה, שהכלכלה האיראנית בעצם היא במעורבות או בשליטה כזו או אחרת
שמשמעות. זאת אומרת, המפלגה השלטת ברמה המעשי, זאת אומרת, אם אני קורא נכון.
אני לא יודע אם המפלגה השלטת, אבל אין ספק שלאורך השנים חלה התחזקות מאוד משמעותית של המעורבות שמשמרות המהפכה גם בפוליטיקה האיראנית, גם בכלכלה האיראנית, וגם כמובן ככוח צבאי ביטחוני. אבל שוב, תראה, הייתה, אני לא יודע אם היא עדיין עומדת לשולחן הצעה באמת, לאיזושהי פשרה בין האמריקאים לאיראנים, בסגנון בואו נשאיר את כוח קוץ שמשמרות המהפכה ברשימת ארגוני הטרור, ואת כל יתר משמרות המהפכה נוציא, לפחות לפי חלק מהדיווחים האיראנים עצמם דחו את האופציה הזו, וזה לא יותר מדי מפתיע, כי בוודאי הממשלה הנוכחית של רייסי נחשבת הרבה יותר מקורבת למשמרות המהפכה, בשונה, בוודאי בהשוואה לממשלה הקודמת. בכל מקרה, אם נחזור רק כדי לסגור את העניין
של ההסכם, כן.
של ההסכם, אז באמת אחרי הסבב השמיני, הייתי אומר שכמעט רוב הסוגיות, אני בכוונה אומר כמעט, כי אני לא מוציא מכלל אפשרות שעדיין יש סוגיה קטנה כזו או אחרת פתוחה, אבל ככלל הערכה היום היא שכמעט כל הסוגיות, או רוב הסוגיות, או כל הסוגיות שקשורות באמת לנושא הגרעיני, סגורות. זאת אומרת, הם הגיעו להסכמה בנוגע גם בנוגע למה נדרש מאיראן לעשות, כדי בעצם לגלגל לאחור את ההתקדמות המאוד משמעותית שהשיגה בשנתיים וחצי האחרונות, ומצד שני הושגה גם הסכמה לגבי מה ארצות הברית והקהילה הבינלאומית נדרשת לעשות בעיקר בהיבטים של הסנקציות, ואז פרצה מלחמה באוקראינה, והמלחמה באוקראינה הביאה לעז מסוג אחר, שהיא כנראה כבר לא עומדת על הפרק, אבל אתה הזכרת את זה, ואכן הייתה דרישה של לברוב, של שר החוץ הרוסי, שבעצם התנה במידה מסוימת את ההסכמה הרוסית לחזרה להסכם, בכך שכל עסקה עתידית בין איראן לבין הקהילה הבינלאומית לאחר הסרת הסנקציות, תהיה פתורה בעצם מהסנקציות שהוטלו לאחרונה על רוסיה. על פניו הסוגיה הזאת נפטרה, ובמקביל לתוך כדי עלתה באמת הסוגיה הזאת של משמרות המהפכה, וזו בעצם הנקודה שבה אנחנו נמצאים היום, זאת אומרת, אין בעצם שיחות כרגע בווינה, כי זה עניין שכרגע נתון בהחלטה פוליטית בוושינגטון ובטהרן, בזמן שבה אנחנו מקליטים את השיחה הזו, אנחנו נמצאים בעצם יומיים, שלושה לפני שהשליח האיחוד האירופי אמור להגיע לטהרן, בניסיון, כנראה באמת ניסיון אחרון, להציע איזושהי הצעה פשרה או לגשש מול האיראנים עד כמה ניתן לפתור את העניין הזה של משמרות המהפכה, ולפי תוצאות השיחות אנחנו נראה באמת האם ניתן לחזור להסכם הגרעין או שהעניין הזה אבוד.
אוקיי, כל הסיפור הזה של טראמפ שיצא מההסכם, והיום אנחנו יודעים בדיעבד, אתה חבר ב-INSS, המכון למחקרים אסטרטגיים, או בשמו המדויק שאני לא זוכר כרגע, בכל אופן, היום בדיעבד, אחרי שטראמפ לא בשלטון, ואחרי שנתניהו כרגע לפחות לא מה שנקרא עם פאוור פה, כולם אומרים, זה היה הסכם טוב, לא היה שום צורך טוב יחסית, כן? לא היה צריך לצאת ממנו, לא הייתה סיבה לצאת ממנו, בסך הכל היה פיקוח סביר וכן הלאה. הסיפור הזה שתמיד הולך יחד עם סנקציות, האם הוא באמת הדרך הנכונה בדיעבד כשאנחנו מסתכלים אחורה, לא רק על איראן, גם על צפון קוריאה, הרי המדינות לא באמת שינו מהקצה לקצה את המדיניות שלהן, ואני כבר אקשור את זה, מכיוון שאתה, נכון שאתה עוסק במזרח התיכון, אבל רוסיה היא די קרובה לעניין הזה, ועכשיו אנחנו רואים שמשטר הסנקציות הופעל כמעט בכוח חסר תקדים מול רוסיה, האם זאת הדרך שבה גופים מסוימים בעולם, רוב העולם, המערב, מסוגל באמת לאלץ מדינות סוררות לשנות מדרכן, או שזה לא בדיוק עובד?
בסוף סנקציות הן כלי אחד מיני רבים, שאתה משתמש בהם או יכול להשתמש בהם ביחסים בינלאומיים, בניסיון לאכוף או לכפות על מדינה שינוי מדיניות. לפעמים האופציה הזו יחסית לאופציות אחרות היא אפילו טובה יותר, זאת אומרת אם צריך לבחור למשל בין, אם הברירה היא בין לנסות לשנות את מדיניותה של מדינה באמצעות סנקציות כלכליות או באמצעות מערכה צבאית, אז ברור שיש לכל הפחות צריך לעשות ניסיון לשנות את מדיניותה של מדינה.
השאלה אם זה משיג את המטרה בסופו
של דבר. אז זהו, אז פה אנחנו כבר נכנסים לדיון מאוד מורכב שאין לו תשובה ברורה, משום שזה תלוי בהרבה מאוד גורמים, שאחד הגורמים זה מה אתה רוצה להשיג. ועד כמה היעד שלך הוא יעד ריאלי, עד כמה הוא מתכתב עם מה שהצד השני יכול ומוכן לתת. ואני אתן לך באמת כמה עניינים מהנושא האיראני שאותו אני מכיר הרבה.
כן, זה ושם רציתי לגלגל את השיחה הזאת, כי חלק גדול מההקדמה ומהתיאור של הספר, ואני מניח שזה מפורט בתוך הספר פנימה בפירוט רב יותר, עד כמה הסנקציות שבעצם איראן סובלת מהן, או מתמודדת איתן כבר, מה, יותר מעשור, או שני עשורים עוד מעט, עד כמה הם באמת השפיעו על איראן מבפנים, מבחוץ, על, 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 על ה-well-being של התושבים, על, על היכולת לאיים או לערער את המשטר, עד כמה?
אז תראה, הסנקציות בוודאי השפיעו מאוד על מצבם הכלכלי, מצבה הכלכלי של איראן ומצבם הכלכלי של אזרחי איראן. ואני אומר אפילו מעבר לזה, אם אתה מסתכל למשל על הנכונות של איראן ב-2012-2013, אחרי שנים שהיא די סרבה לכל ניסיון לפשרה, לכל ניסיון לכפות עליה איזשהו שינוי במדיניותה בהקשר של הגרעין, אין ספק שמדיניות הסנקציות האמריקאית והבינלאומית דאז, מי שהוביל אותה זה גם הממשל האמריקאי של אובמה, וגם מתוקף כמובן החלטות של מועצת הביטחון של האום, זו הייתה אחת הסיבות, אני בכוונה אומר אחת הסיבות, כי זה אף פעם לא הסיבה היחידה, לכך שהאיראנים ב-2012-2013 מוכנים לשבת לשולחן המסע ומתן. עכשיו, אני מאלה שאומרים שזה לא היה מספיק, זאת אומרת, למלא למשל הנכונות של ממשל אובמה, להכיר בפעם הראשונה בזכותה של איראן להשארת אורניום, שהסכמה שהוא בא עוד בשלב של מסע ומתן חשאי, שהאמריקאים ניהלו עם האיראנים בתיווך אומני, אם עליה היו האמריקאים באים ואומרים, אתם יודעים, אנחנו מוכנים להכיר בזכותה של איראן להשאיר אורניום, אז מאוד יכול להיות שגם הסנקציות עצמן לא היו משנות, אבל בסוף הסנקציות כן השפיעו על תהליך קבלת ההחלטות באיראן, במסגרת אותו ויכוח שהתנהל מן הסתם בצמרת האיראנית, האם ללכת לפשרה, האם כן לחזור למסע ומתן ולנהל מסע ומתן עם האמריקאים שיוביל להסרת הסנקציות, או כפי שאני מניח, היו באיראן גם כאלה שאמרו לא, אין טעם ללכת למסע ומתן, אולי צריכים לאמץ את המודל הצפון קוריאני, בכלל לפרוץ קדימה לנשק גרעיני, ואז זה מה שישפיע על המדיניות האמריקאית. בכל מקרה, סנקציות הן בוודאי גורם משפיע. אני חושב שהבעיה המרכזית עם מדיניות, מה שנקרא maximum pressure strategy, עם אסטרטגיית מקסימום הלחצים של הנשיא טראמפ, היא שהנחות היסוד שעמדו בבסיס האסטרטגיה הזו לטעמי, ואני הזהרתי מכך כבר בשלבים מוקדמים של האסטרטגיה, היו בראייתי שגויים לחלוטין, משום שמה בעצם האמריקאים ניסו להשיג? היעד המוצהר היה לשנות את מדיניותה של איראן ובעצם לכפות עליה את רשמית את אותן 12 דרישות שמזכיר המדינה דאז פומפאו העלה בפני האיראנים, שחלקן היו קשורים לנושא הגרעיני, בדגש על נכונות איראנית לקבל הרבה יותר ויתורים מאשר היא הסכימה להם ב-2015. דרישה נוספת קשורה לתוכנית הטילים ארוכי הטווח, ושלל של דרישות נוספות שקשורות לתמיכה האיראנית בטרור והסיוע שלה למשטר הסורי ולחיזבאללה וארגונים פלסטיניים. ואני טענתי, אני זוכר שיום אחרי הנאום של פומפאו שהוא הציג את 12 הדרישות, ראיינו אותי באחד מאולפני הרדיו ושאלו אותי מה לדעתך הסיכוי שאיראן תסכים להיענות לדרישות האלה, ולמרות שאני בדרך כלל נזהר מלנבא את העתיד, אבל פה אמרתי בצורה מאוד ברורה, אין שום סיכוי. וכששאלו אותי למה אתה חושב שאין סיכוי, אמרתי כי ביום שבו הרפובליקה האסלאמית של איראן תהיה מוכנה לקבל את התכתיבים האמריקאים, היא כבר לא תהיה הרפובליקה האסלאמית של איראן, היא תהיה משהו אחר לגמרי והיא לא תסכים. זאת אומרת, היה פה בעצם ניסיון לכפות על איראן שינוי במדיניות, בסוגיות שבעיני המשטר האיראני נתפסות כסוגיות ליבה שקשורות לביטחון לאומי. עכשיו, הייתה הנחת יסוד נוספת, שהיא בעיניי אפילו יותר בעייתית, שגרסה שאם המשטר האיראני לא יסכים לוויתורים ולפשרה, אזי הציבור האיראני בגלל ההחרפה במצב הכלכלי יתקומם בעצם נגד המשטר ויוביל לשינוי משטר. אני מרגע שסבורים שמשבר כלכלי עמוק ככל שיהיה איננו מספיק כדי לחולל שינוי פוליטי, ונוכל לדבר על זה גם בהמשך. יש כל כך הרבה גורמים שמצד אחד מחזקים את המשטר ביכולת שלו להכיל ולדכא תנועות מחאה, ומצד שני, אני אתן לך דוגמה אולי פשוטה שהייתה נכונה גם בתקופת הסנקציות הראשונה, ואנחנו רואים אותם גם בשנים האחרונות. אחת ההשפעות של הסנקציות הכלכליות זה שהסנקציות פגעו מאוד במעמד הביניים באיראן. מעמד הביניים באיראן שבאופן מסורתי היסטורי הוא היה תמיד סוכן השינוי המרכזי של תנועות משינוי חברתי באיראן ומשינוי פוליטי, ואתה רואה איך מעמד הביניים באיראן גם תחת גל הסנקציות הראשון וגם השני הולך ונשחק ועוסק בעיקר בשרידות יומיומית. ואז אתה שואל את השאלה, רגע, אז מה קרה כאן בעצם? האם מדיניות הסנקציות דווקא עודדה את הציבור האיראני לצאת לרחובות, או שאולי היא גרמה לכך שלפחות סוכן השינוי המשמעותי ביותר, שזה מעמד הביניים, הגיע למצב כזה שהוא מעדיף את המאבק
הסנקציות. מעדיף לשרוד.
כאילו, מעדיף לשרוד.
כן, אבל היו, אני לא זוכר את המועד המדויק, היה איזה רגע בפני מה, כעשור בערך, שהיו מאומות מסוג מסוים, שנדמה היה שיש איזו התקוממות, עם מרכאות או בלי מרכאות, היא די דוקעה, או שהיא גבעה מעצמה, תספר לי אתה, בוא תמקם אותנו באירוע ההוא, ומה המסקנות בעצם
שאפשר לעשות. הגל הגדול של המחאות הפוליטיות באיראן, המשמעותי, פרץ ב-2009, זה היה האירוע אולי הטראומטי ביותר עבור המשטר מאז המהפכה. ב-2009, לאחר הבחירות לנשיאות איראן, כאשר אחמדינג'אד זכה בעצם בקדנציה השנייה שלו, והאופוזיציה הרפורמיסטית בהובלתם של שני מנהיגי האופוזיציה שנמצאים מאז 2010-11 ועד היום במעצר בית, מיר חוסיין מוסאווי ומהדי קרובי, בעצם טענו שהתוצאות זויפו, שמוסאווי היה אמור לזכות בנשיאות, ואז פרצה מה שכונה אז המהפכה הירוקה או התנועה הירוקה, באמת מאות אלפים, יש יאמרו מעל מיליון אזרחים ואזרחיות שיצאו לרחובות והפגינו בתחילה נגד מה שהם זיהו כזיוף תוצאות הבחירות, אבל ככל שהתנועה הזו המשיכה ודוקה, היא גם הפכה להיות יותר ויותר רדיקלית, היא אומנם מצטמצמה מבחינה מספרית, אבל היא הפכה להיות יותר ויותר רדיקלית, עד כדי קריאות להפלת המשטר ונגד חמינאי. בסופו של דבר באמת, אחרי כמה גלים של הפגנות היא דוקעה. מה שאנחנו עדים להם בשנים האחרונות, בעיקר מאז סוף 2017, תחילת 2018, כשהיה גל נוסף של מחאות, ולאחר מכן מאומות הדלק של 2019, של נובמבר 2019, אנחנו באמת רואים גלים של מחאות, בעיקר על רקע מצוקה כלכלית. זה היה גם הגל של סוף 2017, תחילת 2018, זה גם היה הגל של מאומות הדלק שפרצו לאחר שהממשלה נאלצה בעצם להעלות את מחירי הדלק בעשרות אחוזים כדי להתמודד עם הגרעון התקציבי המאוד משמעותי, בעיקר בעקבות הסנקציות והצמצום הדרמטי בייצוא נפט. מה שמעניין בגלים האלה זה שמי שמוביל אותם בשינוי, בשונה מ-2009, אלה לא צעירים מהמעמד הבינוני המשכיל העירוני שהובילו את 2009, אלא דווקא יותר שכבות חלשות, שכבות של צעירים מהמעמדות היותר נמוכים, מעמד הפועלים, ולכן גם האוריינטציה שלהם היא פחות פוליטית, למרות שיש כמובן גם סיסמאות פוליטיות, אבל יותר באוריינטציה כלכלית חברתית. אגב, כל הזמן יש הפגנות באיראן, ממש ביום הזה שאנחנו מדברים, יש המשך של הפגנות מחאה, בעיקר במחוז חוזיסטן, בדרום מערב איראן, על רקע העלאה של עלייה משמעותית של מחירי הלחם והקמח באיראן. בקיץ שעבר, אם אתה זוכר, היו מהומות באזורים נרחבים באיראן על רקע מצוקת חשמל ומים, מהומות של מורים יש לנו בשבועות האחרונים, כל הזמן יש הפגנות, אבל הייתי אומר שבאמת רובן תכולן הן הפגנות על רקע כלכלי, או שנפטרות בעקבות נכונות של המשטר ללכת לקראת המפגינים לתת הטבות או עליות בשכר או לפתור חלק מהמצוקות, או שהן מדוכאות, באמת כמו שהמשטר יודע לדכא, ואנחנו לא מדברים על הפגנות בסדר גודל שהמשטר לא יכול להתמודד איתם לפחות כרגע.
כן, אתה חוזר ואומר שכמעט כל המחאות וההפגנות וההתקוממויות, אם או בלי מרחאות, הם על רקע מצוקה כלכלית, אם זה היה בזמנו מעמד הביניים, ועכשיו אתה אומר שכבות חלשות, שחלשות יותר, והסנקציות משפיעות בוודאי, כמו שכבר דיברנו, עד כמה האוכלוסייה, המסה הגדולה של האוכלוסייה, בעיקר המשכילה, עד כמה היא מוכנה להמשיך לקבל, אנחנו מדברים כבר על 40 ו-43 שנים, מאז שחומני חזר, ובעצם המהפכה העממית האסלאמית השתלטה על המדינה העצומה הזאת, אנחנו מדברים היום על כמה, 85 מיליון בני אדם, יש סימנים, יש דברים מתחת לפני השטח שעלולים, עשויים לערער את האסלאמיות הבוטה, או איך שתגדיר את זה, של המשטר, שקופה בעצם אורח חיים שהוא לא, בוודאות, אם אני קורא נכון, לא מקובל על 100% מהאוכלוסייה, עד כמה זה יכול להגיע הרי למחוזות טליבנים מצד אחד, אבל מצד שני הם מכירים גם אורח חיים הערבי, בסך הכל, כן, הדור המבוגר יותר בוודאי מכיר אותו.
אני חושב שאנחנו צריכים להפריד בין שני דברים, שאומנם קשורים ביניהם, אבל הם לא בהכרח היינוח. השאלה הראשונה היא עד כמה הציבור האיראני בכללותו תומך במשטר, ממשיך לתמוך במשטר, והתשובה לכך היא שבוודאי קיים תהליך מתמשך של שחיקה בלגיטימציה של השלטון, יש לגיטימציה במעמדם של אנשי הדת, אני גם בספר מתייחס ללא מעט דוגמאות לתהליכים של חילון, של מודרניזציה, אני לא דבר לך רק על סטודנטים צפונבונים בצפון טהרן שהולכים למסיבות במחתרת ורוצים לחיות את אורח חיים שהוא יותר מערבי במנותק מהאידיאולוגיה, מהערכים שהמשטר מנסה לכפות. באמת יש תהליכים שאנחנו רואים אותם באזורים נרחבים באיראן, כולל בפריפריה, של, תראה, יש סקרי דעת קהל גם באיראן, שבוחנים למשל את מידת הדתיות של האוכלוסייה, ואתה רואה סקרים שמעידים בשנים האחרונות, שאחוז הולך וגדל של איראנים ואיראניות, למשל כבר לא צמים בחודש הרמדאן. אתה רואה מאמרי מערכת שמתפרסמים בתוך איראן, על השחיקה במעמדם של אנשי הדת. אתה יודע, לפני כמה שנים, עיריית טהרן השיקה קמפיין, כדי לעודד אזרחים איראנים לבוא להתפלל ביום שישי במסגד, אז רישתו את העיר בשלטי חוצות שבאמת נועדו לעודד אנשים לבוא להתפלל ביום שישי במסגד, ואז התפרסם באחד מאתרי החדשות באיראן טור דעה שאמר, עזבו את זה, זה לא יעזור לכם, הציבור האיראני לא רוצה לבוא להתפלל במסגד פשוט כי הוא לא רוצה להיות קרוב לאנשי דת, והוא הסביר את זה בצורה נורא יפה, אז אנחנו רואים את זה גם במחקרים. מי שכתב את המאמר כתב, תראו, עד המהפכה האסלאמית לאנשי הדת האיראנים היה באמת מעמד, לא רק דתי, אלא מעמד ציבורי מאוד מאוד משמעותי. הם נתפסו כנציגים של האזרח הפשוט אל מול השלטונות, ולכן כשהייתה בעיה לאזרח, הוא תמיד בא, קודם כל, איש הדת כדי שייצג את האינטרסים שלו. היום זה בדיוק להפך, היום אנשי הדת נתפסים כנציגים של המשטר מול האזרח, ומה לעשות, זה משטר שהוא מדכא, הוא משטר שהוא מושחת, ולכן אנשים פשוט לא רוצים להיות קרובים לאנשי דת. אז יש ללא ספק תהליכי עומק בחברה האיראנית שמשפיעים על שגורמים לפער שהולך וגדל בין הציבור ובעיקר הדור הצעיר לבין המשטר. אני כמובן לא מכליל, כי אי אפשר להכליל.
הם דתיים או לא דתיים? הרוב, אנחנו מדברים על, לא יודע מה, נניח 60 מיליון אנשים בעלי דעה מבוגרים, לא זקנים מדי ולא ילדים קטנים. הרוב דתי מאמין בדרך הזאת של האסלאם?
אני מעריך שהרוב הוא אמוני, okay. כלומר הם שומרים על אמונתם, אבל חלק גדול מהם אינם רוצים את הדת כגורם שמשפיע על תהליכי קבלת החלטות ועל הממשלה. כלומר, האזרח האיראני הממוצע, ואין דבר כזה האזרח האיראני הממוצע, אין לו בעיה עם קיום מצוות היסוד, אין לו אפילו בעיה עם החיג'אב, עם הרעלה, אבל יש לו א' בעיה עם הנושא של כפיית אורח חיים דתי, ויש לו בוודאי בעיה עם העובדה שהפוליטיקה נמצאת בידי אנשי הדת. לכך הם אינם מוכנים, זאת אומרת, אתה בהחלט יכול להיות מאמין, אתה בהחלט יכול לרצות שהדת תמלא תפקיד בחייך כאדם, אבל אינך מוכן שהדת היא זו שתכתיב את האופן שבו המדינה נוהגת מול אזרחיה, או שאנשי הדת יהיו הפוליטיקאים. אז זו כאמור סוגיה ראשונה, יש תהליכים כאלה והם בוודאי משפיעים גם על הלגיטימציה של המשטר וגם על האתגרים שניצבים בפני המשטר. השאלה השנייה היא כבר השאלה של אוקיי, מה קורה עם הדבר הזה, לאן הוא מוביל? ופה אני חושב שצריכים להיזהר מאוד לא לבוא ולומר שבגלל תהליכי העומק האלה של חילון ושל מודרניזציה ושל פער שהולך וגדל בין הציבור לבין המשטר, ושל אולי העדפה של חלק גדול מהציבור למרכיב הזהות הלאומית תרבותי על פני הזהות האסלאמית דתית, זה בהכרח מוביל לשינוי משטר. זה לא, משום שפה אנחנו כבר נכנסים לדיון שהוא חלקו פילוסופי, אבל חלקו הוא הרבה יותר מעשי, של יחסי הגומלין בין המשטר על עוצמותיו וחולשותיו, לבין המחאה על עוצמותיה וחולשותיה. ואני חושב שפה העניינים הופכים להיות הרבה יותר מורכבים, כי תראה, בינואר 2020, כשהייתה הלוויה של קאסם סולימני, המנוח, מפקד כוח קוץ, אז חלק מהפרשנים לא הצליחו להבין איך פתאום בציבור, שאנחנו כבר שנים מדברים על הניכור הגובר בין הציבור האיראני לבין המשטר, איך יכול להיות שפתאום אנחנו רואים לכל הפחות מאות אלפי אזרחים ואזרחיות באים ומביעים הזדהות עם קאסם סולימני, איש משמרות המהפכה. עכשיו, שיהיה ברור, אף אחד לא שילם להם לבוא לשם, ואף אחד לא אילץ אותם לבוא לשם, למרות שהיו גם טענות כאלה. בסוף, אתה יודע, זה כמו, להבדיל כמובן אלף אלפי הבדלות, זה כמו שאזרח ישראלי יכול ללכת ולהפגין נגד ראש הממשלה בבלפור, אבל כשהוא שומע שהאום מקבל עכשיו החלטה לגנות את ישראל בגלל מעשיה בעזה, אז יש מה שנקרא rally around the flag.
הסנטימנט הלאומי
הקלאסי. הסנטימנט הלאומי, והאיראנים פה לא שונים מאף אחד אחר, כולל
כן, לא מי. כן, אנחנו מכירים את זה גם במדינות הדמוקרטיות ביותר, כמובן, ארצות הברית ודומה. נעשה הפסקה קצרה, ואני רוצה לעבור איתך אחרי זה קצת על החיי יום-יום, על הווי החיים של האיראני הממוצע. אוקיי, אז עשינו הפסקה כלילה, ואני רוצה לרדת קצת מרומו של הקונפליקט הבינלאומי והגלובלי, וכן גרעין, לא גרעין וכן הלאה, לרזולוציות הנמוכות, לתחושות הבסיסיות של בני אדם שחיים, של האיראני הממוצע, של האזרח בעיר, בכפר, בעיירה, במרכז, בהרים או או במקומות רחוקים יותר, עד כמה המשטר נוכח בחייו, בחיי היום-יום, עד כמה האיסורים או הכללים של לבוש, של גילוח, של חיג'אב, של נשים במכנסיים לצורך העניין, או מה שזה לא יהיה, עד כמה למשל התקשורת, טלוויזיה, עד כמה הדברים האלה נוכחים בחייהם? תן לי קצת איזושהי סקירה מהירה על איך זה נראה בפועל.
אז תראה, אני אומר כמה דברים. הדבר הראשון שחשוב לעשות, שהמשטר עושה הבחנה מאוד מאוד משמעותית בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי. כלומר, במרחב הפרטי המשטר הרבה פחות נוכח. זה לא אומר שאם עכשיו אתה יודע, תעשה עכשיו מסיבה בבית שלך ותמכור אלכוהול ואיזה שכן שאתה מסוסך איתו ילשין עליך לכוחות ביטחון הפנים והם יבואו ייכנסו הביתה ויראו אלכוהול, אז כנראה שאתה עלול למצוא את עצמך או משלם קנס, אלא אם כן תצליח לשחד אותם, או אפילו עצור.
יש איסור מנדטורי כללי לאומי על צריכה ושיווק אלכוהול?
כן, כן, אבל שוב, אם אתה עושה את זה בבית ובשקט, אף אחד לא, זה לא...
אבל מאיפה מביאים את זה? מזקקות פרטיות?
אז חלק מזה זה הברחות, יש הרבה מאוד הברחות, שאגב מדי פעם גם גורמים לכך שיש תופעות של הרעלה מאלכוהול מוברח באיכות ירודה, לבני המיעוטים הדתיים כמובן מותר לצרוך ואפילו לייצר אלכוהול, אבל רק לצרכים שלהם, אבל אין בעיה להשיג אלכוהול, אתה יודע, בסוף מי שרוצה משיג אותו, גם אם באיכות נמוכה. אז במרחב הפרטי תעשה פחות או יותר מה שבא לך. מיד אני אתייחס לנושא התקשורתי, כי הוא קצת אולי...
כן, נדבר גם על זה.
אבל במרחב הציבורי, עכשיו, במרחב הציבורי יש כמובן מגבלות, אבל גם, אני חושב שגם המגבלות האלה, אתה יודע, אנחנו, לא יודע, המאזינים שלנו, אבל אני מהדור שאחד הדברים שעיצבו את הבנתי הראשונית לגבי איראן, זה סרטים כמו לא בלי ביתי. ואז אתה זוכר את מה שהיה אחרי המהפכה, כשכל אישה שכמה מסערות ראשה בצבצו מהחיג'אב, ישר נעצרה על ידי כוחות ביטחון הפנים. זה לא קיים היום. זאת אומרת, מה זה לא קיים? עם אישה, ב-2018 למשל, אז כמה עשרות נשים ארגנו בטהרן מחאה, שכונתה אז מחאת החיג'אב. הם הגיעו למרכז העיר טהרן, כל אחד בנפרד, עמדו על איזה שהם עמודי חשמל כאלה, הסירו את הרעלה, הניפו על מקל, לפעמים מול עיניהם הפקוחה, על הפקוחות של שוטרים, ואז כמובן מי שעושה דבר כזה, אז מן הסתם יעצרו אותה. אבל אם אישה היום תסתובב ברחובות טהרן, בוודאי בחיג'אב צבעוני, וכשחלק מהשערות יוצאות החוצה, אז אף אחד לא יעשה לה שום דבר.
אבל בלי חיג'אב בכלל?
אז בלי חיג'אב בכלל, ובמקרה תעבור שם ניידת של משמרות הצניעות, אז כן, אז שוב, עכשיו, זה לא מעצר, וזה בטח לא, אתה יודע, אומרים לי, אני שומע לפעמים תגובות, שאני מדווח על נשים שיצאו לרחוב בלי חיג'אב, אז אומרים, הנה, יוציאו אותה להורג. לא מציעים להורג כל כך מהר, וגם לא עוצרים כל כך מהר, אבל יכול להיות שיתנו הדוח, ואם זה יחזור על עצמו, אז אולי כן יעצרו אותה. אבל אם תסתובבי בלי חיג'אב, ומישהו יבוא שוטר, אז כן, לפחות יעיר לך, ואם זה פעם ראשונה, אז לא בטוח שמעבר לך. אבל אז זה דבר ראשון שחשוב להזכיר שיש הבחנה בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי, והדבר השני שגם במרחב הציבורי אנחנו נמצאים פה בשנת 2022. זאת אומרת, זה בוודאי לא האכיפה שהיינו רגילים אולי לראות אותה אחרי המהפכה או בשנות ה-80 או אפילו בשנות ה-90. וזה שוב, זה לא משום שהמשטר רוצה לוותר על תפיסת העולם שלו, לאידיאולוגיה שלו, אלא משום שהמשטר האיראני, כולל אגב הממשלה הנוכחית, הממשלה שהיא באמת אולי השמרנית ביותר שאפשר להעלות על הדעת, מאוד נזהרת לנקוט אמצעים בוטים מדי, משום שהם מבינים את מה שדיברנו עליו קודם, שיש פער שהולך וגדל בין הדור הצעיר לבין המשטר, שהצעירים של היום אינם מוכנים כבר לקבל את התכתיבים שהיו נכונים ללפני 40 שנה, ולכן הם מאוד נזהרים לא לחצות איזה שהם קווים אדומים, שיעוררו מחאה יותר בוטה ממה שאנחנו רואים היום. עכשיו, יש דבר נוסף שחשוב לומר, וזה דווקא על התגובה של האזרחים, תראה, אחרי 43 שנים, גם האזרחים והאזרחיות באיראן מוצאים את הדרך להתאים את עצמם לכללים ולהתמודד איתם. אז אני אתן לך אולי דוגמה בנושא של רשתות חברתיות. אם אתה תיגש היום לבית של איראני ותלך למחשב הנייח שלו ותנסה לפתוח פייסבוק, אז תצא לך הודעת שגיאה, כי פייסבוק רשמית חסומה על ידי השלטונות. אבל יש היום באיראן קרוב ל10 מיליון גולשים בפייסבוק. למה? כי
VPN.
כן, VPN'ים ותוכנות תוקפות חסימה וכולם יודעים את זה ואין זה שום בעיה, ותסתכל, תצא החוצה מהבית ותסתכל על הגגות, אז אתה תראה שטהרן ולא רק טהרן, גם ערים נוספות מרושתות בצלחות לוויין. עכשיו, צלחות לוויין זה אסור, על פי החוק, אסור להשתמש בצלחת לוויין, כי זה מה שנקרא הנופוז, החדירה של המערב, הם לא רוצים שתחנות לוויין מטהרנג'לס או מלונדון ישדרו בפרסית לציבור האיראני, אז אחת לכמה חודשים הם עושים סוג של מבצע, שכוחות הביטחון עולים על הגגות, אוספים את הצלחות ומשמידים אותם או מוכרים אותם, תלוי באותו רגע, ואז למחרת, מה עושה האזרח? פשוט מתקין צלחת חדשה. אז כבר בא שר התרבות האיראני בתקופתו של רוחני, ואמר, אולי מספיק כבר עם השטות הזאת, אנחנו הרי יודעים שהמבצעים האלה לא אפקטיביים.
יותר מזה, היום גם פה בארץ, ובוודאי בכל העולם המתועס, המודרני, את הצלחות האלה כבר מחליפים רשתות אינטרנט מהיר וסלולרי, ומי שרוצה, יש מספיק קישורים ומספיק דרכים לעקוף את
החסימה. אז זה לא אומר שהם לא מנסים עדיין להתמודד עם הדבר הזה, אבל גם הם מבינים שזה חסר טעם, ואתה יודע, עכשיו יש הצעת חוק שנידונה היום בפרלמנט האיראני כבר קרוב לשנה, להטיל מגבלות נוספות על רשתות חברתיות, ואתה רואה שאפילו בסיטואציה שבה גם הפרלמנט מאז הבחירות של 2020 וגם הנשיאות מאז הבחירות של 2021 נשלטים על ידי שמרנים, ואתה רואה שהצעת החוק הזו לא מצליחה להתקדם יותר מדי, כי זה לא פשוט, הם מבינים שיש לזה מחיר כלכלי, הם מבינים שיכול להיות לזה מחיר ציבורי, והם מאוד נזהרים בעניין הזה, ובאמת הציבור האיראני כל הזמן תוך הבנה ותוך עצימת עין ותוך התענות של השלטונות, מנסה להתאים את עצמו למציאות. אתה יודע, אני מספר, אני חושב שגם בספר אני מספר את הסיפור על מחאתן של נשים באיראן, סביב הנושא של איסור שמוטל על, עדיין בחוק, על נשים נשואות עד גיל 40, שאינן רשאיות לנסוע לחול בלי אישור הבעל. והעניין הזה מדי פעם מעורר איזושהי סערה באיראן, במיוחד כשיש ספורטאיות איראניות שאמורות לנסוע לתחרויות בינלאומיות, ואז אחת לכמה שנים פתאום יש איזה אירוע שבעלה של הספורטאית לא נתן לה אישור, והיא לא יכולה לצאת החוצה, והרשת סוערת. אז אני זוכר שזה קרה לפני כמה שנים, אז סגנית הנשיא לענייני נשים ומשפחה באה ואמרה בראיון, באמת כן, היא אמרה, תשמעו, אני מקבלת הרבה מאוד פניות סביב הנושא הזה, ודרישות שהממשלה תפעל לשינוי החוק, אנחנו לא יכולים לשנות את החוק, משום שהממסד הדתי מתנגד לשינוי החוק, כל מה שאני יכולה לעשות זה להציע לכם לעשות מה שהרבה מאוד זוגות צעירים באיראן עושים, פשוט להכניס לחוזה הנישואים סעיף שעוקף את החוק הזה, ופשוט מונע מהגבר, שולל ממנו את הזכות למנוע מאשתו לנסוע לחול.
פרינאפ דתי.
כן, וזה מה שעושים. זאת אומרת, אתה אחרי 43 שנים באמת, כמו שאיראן מצא את דרכים לעקוף את הסנקציות, גם הציבור האיראני מוצא בסוף דרכים לעקוף חלק מהמגבלות וחלק מקוד הלבוש האסלאמי, זה לא ב-100%, אי אפשר לעשות את זה לגמרי, זה לא מה שאין התמרמרות סביב הנושא הזה. בסוף אתה שואל אותי, אני חושב שהאזרח האיראני הממוצע בוחן עם עצמו מה הבעיות המרכזיות שאיתו הוא צריך היום להתמודד, אז עם כל הכבוד לקוד הלבוש האסלאמי או למגבלות הרשתות חברתיות או למגבלות על או חובת הרעלה או איסור על נשים להיכנס לאצטדיוני כדורגל, בראש זה הנושא הכלכלי. הנושא הכלכלי הוא ללא ספק הדבר שהכי מטריד היום את רוב רובם של אזרחי איראן.
אני מבין, מה שכמובן לא מפתיע, זאת אומרת, בן אדם צריך לפרנס את משפחתו או לפרנס את ילדיו ולחיות חיים נורמליים. האם יש הבדל, ואנחנו יודעים, שיש הבדל, אבל מה ההבדל? בין החיים בטהרן או בערים אחרות שאני פחות בקי בשמותיהן, ערים מרכזיות, אורבניות, לבין מה שקורה מחוץ לערים, בעיירות, בכפרים, באזורים המורחקים, יש הבדל מהותי באורח החיים?
אז בוודאי שיש הבדל, אבל ברור שאגב גם בתוך הערים עצמם, אין דין צפון טהרן לדין דרום טהרן, ואין דין ספהן לדין משחד, ואין דין משחד כדין עיר בסיסטן בלוצ'יסטן. אבל הייתי אומר כך, ראשית צריכים לזכור, בשונה מהמצב עד המהפכה האסלאמית, שרוב אזרחי איראן חיו באזורים היותר כפריים, היום כ-75% מאזרחי ואזרחיות איראן מתגוררים בערים. אז זה כבר דבר שהוא מאוד משמעותי, ובערים, גם אם יש הבדל, ויש כמובן הבדלים בין טהרן לספהן לערים אחרות, הפערים הולכים ומצטמצמים. בדיוק לפני יומיים קראתי כתבה, אני חושב שזה היה בוול סטריט ג'ורנל, על ביקור שהכתבת שלהם באיראן עשתה בעיר בשם קשן, שקשן זה באמת נחשבת לאחת הערים היותר שמרניות באיראן, והיא אומרת, מה שאני רואה בטהרן, אני מתחילה לראות גם בקשן, וגם אפילו בקום, שזה הבני ברק של איראן, בחומש קשור לנשים שהולכות עם שערות מחוץ לחיג'אב, פחות מקפידים על קוד הלבוש האסלאמי. ההבדלים היותר משמעותיים עדיין, זה באמת בין, הייתי אומר, בין המרכז לפריפריה, ויש עדיין אזורים בפריפריה, שזה משמעותי, כי גם אלה אזורים שמאוכלסים ברובם על ידי בני המיעוטים האתנים לשוניים, ואם אתה מדבר למשל על אזור כורדיסטן האיראנית, או על אזור חוזיסטן, שהוא מאוכלס בין היתר על ידי המיעוט הערבי, או סיסטן בלוצ'יסטן בדרום מזרח איראן, שמאוכלס בעיקר על ידי בלוצ'ים, אז פה אתה רואה מידה הרבה פחותה, הרבה יותר משמעותית של חוסר פיתוח ואפליה, למשל סיסטן בלוצ'יסטן, אז אם אתה משווה למשל את האוכלוסייה העירונית לכפרית, אז בסיסטן בלוצ'יסטן למיטב זיכרוני זה עדיין בסביבות 50% עירוני ו-50% כפרי, אתה מסתכל על נתונים של ילודה, אז אם משפחה ממוצעת היום, זוג צעיר היום בטהרן מביא פחות משני ילדים בממוצע, אז בסיסטן בלוצ'יסטן או בקורדיסטן אתה עדיין תראה 3 ילדים פלוס בממוצע. זה עדיין הבדל משמעותי לעומת מה שהיה לפני 30-40 שנה. באזורים הכפריים למשל באיראן, הירידה בפריון היא מסדר גודל של 8 ילדים למשפחה בשנות ה-80, לסביבות 3 ילדים בממוצע היום. אבל בערים...
שזה מאוד מאוד מזכיר פריפריות מאוד קרובות אלינו.
כן, חד משמעי, ושוב.
גם במגזר היהודי חרדי, גם במגזר הערבי המקומי, אנחנו רואים את הדברים האלה.
נכון.
דיברנו על האזור הקרוב, ואיראן נטועה איפשהו בין המזרח הקרוב למזרח הקצת פחות קרוב, בין הרפובליקות לשעבר של ברית המועצות בחלק הצפוני יותר, לבין העולם הערבי, שהוא משיק לה ממזרח ודרום פחות או יותר. אנחנו, והנה הגענו לתקשורת, אנחנו קצת מכירים משם, פה בארץ, ואני לא משוכנע עד כמה זה שונה בתקשורת המערבית בכלל, תקן אותי אם יש לך מה להגיד בעניין הזה, אנחנו רואים את הכל כמקשה אחת, איכשהו תמיד הסתכלנו על כל הרוסים, עם האוקראינים וכל בנות רוסיה לשעבר, ברית המועצות לשעבר כרוסים, ועל כל המזרח שמסביבנו כערבים, העולם הערבי, וכל מי שמתעסק פה בארץ, לא במחקר, כן, אלא בתקשורת המונים, בעניין הזה של האויבים שלנו, של מי אנחנו מוקפים, האיראנים איכשהו חלק מהעולם הערבי, אבל זה לא המצב. אז בוא נדבר על זה קצת, ובאמת, אתה יכול גם לקחת איזה טיפה לאמצעי, ליחסי הגומלין או ליחסים, או איפה איראן ממקמת את זה בכלל, מול הערביות, מול המדינות הערביות, מול הגופים הערביים המרכזיים. כמובן שיש את הסונה והשיעה וכו'. מאוד מעניין אותי בקטע הזה, כי אנחנו יודעים על זה מעט מאוד.
תראה, אז א', צריכים לומר את המובן מאליו, אבל אני מקווה שהוא מובן מאליו, שאיראן איננה מדינה ערבית.
בדיוק.
זאת אומרת, יש אומנם מיעוט ערבי קטן באיראן, אבל בוודאי שאיראן איננה מדינה ערבית, ו... היא איננה חלק מהעולם הערבי, וביני הערבים אגב היא תמיד תחשב כזרה ובצדק רב, כי לא זו בלבד שהם אינם ערבים, אלא כשאתה מסתכל על השיח ברשתות החברתיות, לפעמים אפילו בתקשורת האיראנית, והעוינות שלהם כלפי הערבים היא מאוד מאוד בוטה, זאת אומרת המשטר מנסה קצת לטשטש את העניינים האלה, כי יש לו כמובן אינטרסים להרחיב את ההשפעה האיראנית באותם מקומות, אבל אתה כל פעם, כל תקרית שמתרחשת למשל בין איראן לערב הסעודית, בכל פעם שיש, אני אתן לך דוגמה, לפני שנתיים, פחות או יותר, הייתה פרצה שערה באיראן, אחרי שהיו שוב דיווחים, לא בפעם הראשונה, על כך שעולי רגל מאיראק, שיעים, שמגיעים למשהד, לעיר הקדושה במשהד, ניסויים זמניים עם איראניות, מקיימים יחסי מין, בעצם זנות לכל דבר ועניין, שנותנים מזה כמובן את הכסות הדתית, והעניין הזה עורר באמת, אתה ראית שוב את התגובות על הערבים אוכלי הלטאות מהמדבר, שלא זו בלבד שהצליחו לכבוש את איראן במאה השביעית, אלא אחר כך ניסו להשתלט עלינו במלחמת איראן עיראק, ועכשיו שוב מנסים להשתלט לא רק עלינו, אלא גם על נשותינו, ואז אתה באמת רואה את כל ה... באמת אין מילה אחרת, זה גזענות, ממש גזענות איראנית כלפי הערבים, וזה אגב משהו שמאוד מאוד משפיע לרעה על היכולת של איראן לפעול באזור שלנו, זאת אומרת בסוף כשאתה מסתכל למשל על הפגנות המחאה שפרצו בשנים האחרונות בדרום עיראק, שבמהלכן גם הציתו מפגינים שיעים, אגב, עיראקים שיעים, את הבניינים של הקונסוליות האיראניות בבסרה או בקרבלה, אז מי אלה המפגינים האלה? הם מפגינים עיראקים, ערבים, שיעים אמנם, שלא בהכרח רוצים ניתוק הקשרים בין איראן לבין עיראק, אבל בוודאי שאינם מעוניינים שאיראן תבחש בעניינים הפוליטיים הפנימיים של עיראק, ושמפקד כוח חוץ שמשמרו את המהפכה הוא זה שיחריע מי יהיה ראש ממשלה בעיראק. אז אתה רואה את זה בעיראק, אתה רואה את זה בלבנון, אתה רואה את זה אפילו בסוריה, יש את העוינות הזאת של הערבים כלפי הפרסים. ולכן
מה משקעים מהמלחמה הגדולה, ממלחמת איראן עיראק?
יש בוודאי משקעים, אבל המשקעים, תראה, המשקעים האלה זה הם החלו כמובן הרבה קודם לכן. עד היום האיראנים לא שכחים לערבים את כיבוש איראן על ידי הערבים מחצי האי ערב. שוב, כמובן שזה מתעורר סביב נושאים מסוימים. אתה יודע, יש מחקר נורא מעניין שכתבה חוקרת בשם חנין רדאר בוושינגטון אינסטיטוט בארצות הברית, חוקרת ממוצא לבנוני, והיא כתבה לפני כמה שנים מחקר שבמסגרתו היא ראיינה לוחמים של חיזבאללה שנלחמו לצד משמרות המהפכה בסוריה, במלחמת האזרחים, ומתארים מצב שבו הם נלחמים לצד אנשי משמרות המהפכה, אבל בסופו של יום הם לא יכולים להשתחרר מהתחושה שאנשי משמרות המהפכה האיראנים מסתכלים עליהם מלמעלה למטה, כי הם ערבים ואלה פרסים.
אז באמת יש את הקטע הזה של אנחנו הרבה יותר אינטליגנטים, אנחנו הרבה יותר, ההיסטוריה שלנו הרבה יותר עשירה, אנחנו נעלים על הערבים?
יש את הציוויליזציה של 2,500-3,000 שנה, ואתם אוכלי הלטאות מהמדבר, ועד היום אחד הוויכוחים שאין להם שום מענה ושמורים את הרגישות האיראנית הכי גדולה, זה אם חלילה מישהו יעז, כמו הנשיא טראמפ למשל, שנשא נאום ב-2018, והוא דיבר על הסנקציות והוא דיבר על הגרעין, אבל אף אחד באיראן לא שם לב לא לזה ולא לזה, אלא רק לדבר אחד, כיצד יעז טראמפ לחנות את המפרץ בשם Arabian Gulf ולא Persian Gulf. ועד היום אם תעז לומר לאיראני המפרץ הערבי, זה עלול להסתיים לא טוב. כי זה באמת תחושה שאנחנו משהו אחר, אנחנו ציוויליזציה אחרת.
אנחנו כמו טראמפ, אולי לא באופן כל כך בור ובוטה, אבל אנחנו כעיתונות ישראלית, כעיתונות מערבית, לא ממש יודעים להבדיל. אני מסתכל, נדמה לי, יש שם אחד שאתה גם הזכרת אותו בספר, דוד מנשה, אני זוכר אותו באמת מכל ישראל, שפרשן ועם המבטא הפרסי-איראני הכל כך בוטה במשך שנים, אבל מעט מאוד אנשים כאלה שמענו לאורך השנים, וכמעט בכל מקום מי שמפרשן את איראן זה פרשנים לענייני ערבים. זה בטח מתסכל חוקר כמוך.
מה שמתסכל קודם כל זה שהתקשורת הישראלית עדיין לא קיבלה החלטה מי אמור לסקר את ענייני איראן.
יש להם פרשני ערבים וזהו.
הסיקור של הנושא האיראני הוא נחלק בין שלושה סוגים של פרשנים. או במקרה הגרוע, ומדי אני אגיד לך למה זה הגרוע, זה אלה הפרשנים לענייני ערבים, כי הם גם יש להם את היומרה לחשוב שהם מבינים משהו באיראן. האופציה השנייה זה הפרשנים לענייני חוץ או לענייני מילואים, שאגב במקרה הזה זה בדרך כלל פחות גרוע, כי גם בדרך כלל האיכות של הדיווחים בתקשורת הבינלאומית על איראן היא הרבה יותר טובה מהדיווחים של התקשורת הערבית, אז אתה יכול אתה מקבל תמונה קצת יותר מייצגת, או כמובן הפרשנים לעניינים צבאיים, כי הרי מה זה איראן אם לא תוכנית גרעין שיש לה מדינה או טרור שיש לה מדינה. אז אין הכרעה מי אמור לטפל בנושא הזה. וכן, זה יוצר באמת מצב, אני כתבתי פעם מאמר עבור העין השביעית, שאמרתי, לנסות להבין את איראן דרך התקשורת הערבית, זה פחות או יותר כמו להבין את ישראל, אם אתה מכסה את אל-ג'זירה, מה אתה מצפה? אז לשמחתי, יש כמה כתבים לענייני ערבים ופרשנים, שעוד מתייעצים ומתקשרים, והם לא יפרסמו דיווח על איראן לפני שהם מרימים טלפון, ואומרים, רגע, אנחנו ראינו את זה באתר חדשות ערבי, מה אומרים על זה באיראן, האם זה מופיע גם באיראן, אבל יש כאלה שאתה יודע, הם מומחים להכל, ואז למה להתייעץ.
ולא נזכיר שמות. איך באמת התקשורת המערבית המכובדת, אמריקאית, בריטית, צרפתית, איך היא מטפלת בנושא האיראני?
אז גם, תראה, הבעיה המרכזית היום של רוב התקשורת הבינלאומית, שכמעט אין להם כתבים בתוך איראן, כי באמת לא פשוט להיות כתב זר באיראן.
באחרונה גם לא בתוך רוסיה, אתה יודע.
זה גם נכון. ולכן, כשיש לך כתב, אז זה כמובן יותר טוב, אבל העניין הוא שבתקשורת המערבית, בגלל שהיא הרבה יותר גדולה והרבה יותר נרחבת, אז אם אתה לא אוהב דיווח אחד, תמיד יש לך מקורות תקשורת אחרים, בארץ, כשיש לך 2.5 גופי תקשורת מרכזיים, אז אתה לא יכול אפילו לבחור.
כן, טוב, תשמע, אנחנו כבר סביב השעה, השיחה מאוד 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 משכילה ומרתקת הזאת, וזה מה, אני אשאל אותך שאלה ברמה הכי אישית, ולאו דווקא בהקשר של הספר, או של המחקר, או של האסטרטגיות והגרעין והכל. אם היה נגזר עלינו לחיות כאזרחים איראנים, לא חשוב כרגע במה אנחנו מאמינים, או מה חשוב לנו ומפריע לנו יותר בחיים, זה משהו שבן אדם מערבי כמונו, שגדל במקום כמו ישראל, או כמו ארצות הברית, או כמו מערב אירופה, זה משהו שאפשר להסתגל אליו? זה משהו שאתה יכול להפוך את החיים שלך לנורמליים יותר? אני אגיד לך יותר מזה, נניח שהיו קשרים פתוחים, הרי אנחנו יודעים, לפני 45-50 שנה, כל העולם המערבי היה מוצב בטהרן בלי שום בעיה, כולל ישראל, כולל מסחר וחיים, חיי יומיום, אנשים שאנחנו מכיר, אנשים שאני הכרתי פשוט היו שם בשליחות. זה, זה, זה נסבל? זה משהו שבן אדם שגדל כמונו היה מסוגל לשרוד את זה?
תראה, מה זה נסבל? בסוף, אתה יודע, אחרי כל מה שאני אומר על זה שאפשר לחיות את הדבר הזה, זה בוודאי לא משטרו של סדאם חוסיין, זה לא משטרו של אסד, זה לא משטר טוטליטרי במובן זה שאתה לא יכול לספר בדיחה על הנשיא מבלי שתסתכן בהוצאה להורג, זה לא המצב. מצד שני, גם אסור לקחת את הדברים לקיצוניות השנייה, בסוף מדובר במשטר מדכא, משטר אוטוקרטי, משטר שאגב לאורך השנים, אפילו לאורך שנים המשטר האיראני עוד ניסה לייצר איזושהי מרית עין של ייצוגיות העם, אתה לא ידעת, כשהיו בחירות לנשיאות איראן, אני תמיד זוכר שצחקתי על ידידיי חוקרי המדינות הערביות, שאצלם תמיד יודעים מי יהיה הנשיא, ובאיראן לא יודעים, ובבחירות האחרונות לנשיאות איראן, זו הייתה באמת הפעם הראשונה, שהיה ברור מראש מי הולך לזכות בבחירות לנשיאות, זאת אומרת, זה משטר שגם עובר תהליכים של ביטחוניזציה ואוטוקרטיזציה, ובסוף, מה אני אגיד לך, המדינה שיש אחד מכל 5 עיתונאים בממוצע, מצא את עצמו בשלב מסוים בקריירה מאחורי סורג ובריח, מדינה שנשים, ולא משנה, גם אם מצליחות לשרוד ולהחזיק מעמד ואפילו להשתלב במשרות כאלה ואחרות, אבל מחויבות לצאת החוצה עם רעלה, והן לא מורשות למלא חלק מהתפקידים הבכירים באיראן, וזוגות צעירים לא יכולים לשבת עכשיו בבית קפה, אם הם לא נישואים, ולהיות לחלוטין משוכנעים שאם יעבור עכשיו שוטר, אז זה לא יסתיים באיזשהו דוח. זה סיטואציה שבוודאי למישהו שהוא בא מהעולם המערבי, הדמוקרטיה ליברלי, הוא לא נוח. להגיד לך שאין תיירים, בוודאי שיש, אין אנשים חוקרים שנמצאים שם גם תקופות ארוכות, יש את הדבר הזה, להגיד לך שהייתי רוצה לחיות בסוג כזה של מדינה, ממש לא. ממש לא, אבל עובדה שחיים שם.
כן, טוב, עובדה שחיים גם במקומות אחרים הרבה יותר גרועים, שלא נדע. רז, היה לי לעונג, אני חושב שכל מי שקצת רוצה לדעת טיפה יותר ממה שאנחנו מקבלים ממש עם מסננת מאוד מאוד גסה של, כמו שאמרת, ביטחוניזם, כן גרעין, לא גרעין, סנקציות, טראמפ, זריף ושוט, לא יודע אם יהיה לו סבלנות לקרוא את כל הספר מהתחלה עד הסוף, אבל תדעו שזה קיים, איראן מבפנים, הוצאת רסלינג. תודה שהתפנית על השעה הזאת, אני מקווה שגם המאזינים שלנו ייהנו כמו שאני נהניתי. אז להתראות בינתיים.
תודה רבה, להתראות.
ביי.